אנחנו מתחילים לחמם את בית המדרש, בעזרת השם, לחמם לרב חגי ולחמם בשבוע הבא, ומשבוע לשבוע תרבו הספסלים. אני טיפה אציג את עצמי ונתחיל ללמוד משהו לקראת חנוכה, שיעור שאני מאוד אוהב. אני גם מאוד אוהב להעביר אותו לפני הרב חגי, כי מניסיוני כבר הרב חגי את כל השיעור שהעברתי ביטל במחי יד ואמר בשום דבר, כן? אז המחלוקת ידוע בין להתבקס עם חסידים, אז בסדר. לא, אני לא בא, כן? נשאר מה זה בינים. אני שמי אליהו בן ארצי, פה במסגרת תוכנית הדר, שעסוקה בלבות בוגרי מכינות, אני ארכז בוגרים של המכינה בעצמונה, ואנחנו מנסים ככה לשמור על קשר רציף עם בוגרי המכינות והישיבות. ברוך השם, תופעה שהולכת וגדלה, ואנחנו מקווים לראות את כולם פה איתנו גם במוצאי שבתות. תודה לאכסניה היקרה. עוד מעט הגיעו אליכם דפים, אבל אנחנו מתחילים להריח את חנוכה, לא רק בגלל שבכל המאפיות כבר יש חנוכיות, אלא
סוגניות.
מה?
המאפיות סוגניות.
כן, יותר רעת, המאפיות יש סוגניות, נכון? הבתים יש פינג'יל, כן?
יש גם מפות סוגניות.
אבל לא רק הריח הזה של חנוכה, אלא באמת הימים שמתקצרים, כולו מכוון אותנו אל הימים האלה של חנוכה, שאנחנו מתחילים להתכונן אליהם. באמת היה ראוי להתחיל לדבר על חנוכה מהמהות של חנוכה, מהשמן הטהור, מהדלקת הנרות, מההתמודדות מול תרבות יוון. ואני דווקא בשנים האחרונות מתחיל להתעסק בחנוכה ממש ממש מהקצה, ואני רוצה לדבר על נושא שהוא קצת אפילו, לא יודע, בשנים האחרונות יותר מפורסם, אבל כשנתקלתי בו ממש הרגשתי שגיליתי את אמריקה, וזה המנהגי החנוכה. אני חושב שאנחנו נעסוק רק בסביבון, אבל אם יהיה לי זמן פציעות, שאלו אותי גם מעמי חנוכה וכל מיני דברים, שתשאלו את הרב חגי ויגיד לכם מה שיכול להיות אמיתי, שזה הגיע מהגוי מפה והגיע משם. כך וכן, מנהג ישראל תורה. הפרשה שלנו בפרשיות מדברים כמה קשרים יש ביניהם לבין חג החנוכה. עכשיו בפרשות הקרובות, הישלח או הישב, ניקט. אבל הפרשה שלנו, אומר יעקב לעשיו, אני אוכי את נעלה לאיתי, לרגל המלאכה ולרגל הילדים. הרבי מזיצ'ו, תרש לי במשהו כזה מתוק, אני לא יודע איך נמצא במילים, אבל זה כל כך נכון. הוא אומר, יש לנו שני סוגים של רגלים. יש לנו רגל המלאכה ורגל הילדים. יש לנו את הרגלים הרגילים של, כן, סוכות, פסח, שבועות, הרגלים שהם רגל שיש בהם ביטול מלאכה, אסור לנו לעשות מלאכה, זה רגל המלאכה. אבל יש לנו גם שני רגלים, שני חגים אחרים, הם לא רגל המלאכה, הם בהם אסור מלאכה, הם רגל הילדים, הם חגים של הילדים, זה חנוכה ופורים. חנוכה ופורים זה חגים של ילדים. הצורה שלהם, המהות שלהם, וגם אפילו זיכרונות ילדות שלהם, הם כל כך חזקים מהחגים האלה. אז אנחנו לא מתפלאים שמכל החגים כולם, לכל חג אתם יודעים שיש מאכל משלו, ולכל חג יש תפילות משלו, לכל חג. אבל רק לחנוכה ופורים יש גם משחק משלהם, יש להם צעצוע שלהם. בפורים יש לנו רעשה, ובחנוכה יש לנו סביבון. זה דבר מפתיע. אם תראו בדור הדף מקורות, יש שם עוד חידוד יפה של שלום קרליבך, כשהטלתי את הדף מקורות מצאתי את האורט הזה ששלום מביא אותו. אז הוא מוסיף עוד נקודה קטנה, הוא אומר, החגים הכי חזקים של הילדים, והוא אומר, כי הם הימים הטובים של המשיח. אולי נדבר על זה בהמשך. חנוכה הוא אור של המשיח. כשאנחנו חוגגים את העבר, המבוגרים יודעים יותר. כשאנחנו חוגגים את העתיד, הילדים יודעים טוב יותר. אז אדרבה, יש לחגים האלה עוד יותר מוצאים, כן? חגים של ילדים. אומרים שבשני החגים האלה יש לנו צעצוע. אז אנחנו, אני חושב שאם אני אגיד את המסר האחרון שיצא מהשיעור, ואנחנו נעשה באמת להעמיק ונמצא דברים מאוד מאוד מהותיים בחנוכה שמסתתרים בסיבוב של הסביבות, אבל אני חושב שבסוף הנקודה המהותית היא באמת להעריך את מנהגי ישראל, שהם לא, יש בהם, זה לא הלבשות, באמת יש בהם הרבה הרבה עומקים וטעמים, ואנחנו, אומנם אנחנו בני תורה, ואנחנו משתדלים לעשות הכל ולהבין הכל, אבל בתוך המעשים שאנחנו עושים, והמנהגים שאנחנו עושים, לא שאנחנו עושים, בתוך אותה סופגניה והלביבה שהאימא מלבבת, ואותו, ואותו משלוח מנות שהאימא עושה יותר מאשר רק המינימום שכתוב בהלכה, כי ככה האימא שלה הייתה עושה, ואותם נרות שבת, שאנחנו כל ילד שנולד מוסיפים עוד נר, למרות שאין לזה איזשהו מקור מפורש, בתוך הדברים האלה יש המון אור. יש המון אור, והמון, הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להביע בשכל שלנו, נמצא בתוך המנהגים של עם ישראל, ואני חושב שדווקא הדור הזה הוא דור שהוא, שאנחנו צריכים לחזק את המסורת, צריכים לחזק את ה... זה, אז אם נעשה ככה כבוד במנהגי ישראל, אני חושב שהרווחנו הרבה מאוד. בדרך אגב, בהקשר הזה באמת נגיד, שיש איגרת של רבי מימון, אביו של הרמב"ם, אני חושב מגניזה קהירת, אבל יכול להיות שכתבה גם קודם, שבה הוא יוצא נגד אלה שמזלזלים במנהג אכילת הספינג', כן, הוא מזכיר, אל ספינג', כן, לאכול את המתוגנים בשמן בחנוכה, כן, אבא של הרמב"ם, כן, שזה מנהג ישראל, זה לא, אפשר לחפש את זה היום ככה מתלות בגוגל. אז בשני החגים, חנוכה ופורים, אנחנו, יש לנו איזה צעצוע שמסתובב. בפורים יש לנו את הרעשן, ובחנוכה יש את הסביבון, וכבר דרשו עליהם גם כן, ואמרו שיש ביניהם, הם מבטאים את שתי הניסים של חנוכה ופורים, את הרעשן מסתובבים מלמטה, הוא עוזר ברעש, סביבון מסתובבים מלמעלה, הוא מסתובב בשקט, זה מבטא את ההתרחשות שהייתה באותם ימים. בפורים באמת כל הרעש קרה למעלה, בארץ לא קרה, כשחו אגרות, היה קצת רצו מיילים, היה תוכניות מגירה, אבל מה קרה בפורים? בסוף הייתה מלחמה, היה מלחמה יומיים, אבל לא, זה אירוע שהיה יכול מבחינה בעיתונים, יכול להיות שאנחנו כמעט ולא נמצא עליו, אבל על כל הרעש שהיה למעלה, היה כתרוג של אבלק וישראל וכל החשבון של בני בנימין, היה רעש שלם למעלה, קדוש ברוך הוא, כן, הם עשו לפנים, אני אעשה לפנים, אבל הסיבוב היה למטה, בתשובה, בסק ואיך חיוצה לרבים, בכל ההתרחשות הרוחנית שכתב בתוך עם ישראל, השרת הבת שישיבה את עם ישראל, הסיבוב היה למטה, כל הרעש היה למטה. ואילו בחנוכה, כל הרעש היה למעלה, כל הסיבוב קרה פה במלחמה של המכבים והחשמונאים, עד כדי כך שנראה שזה כמעט מלחמה טבעית, אבל באמת הסביבון מגלה לנו שמי, שהמסובב, המסובב הוא מלמעלה. וכן המשילו את זה לקריאת שמה ול-18, קריאת שמה היא בקולי קולות, קבעת המלכות שמיים זה הרעשן, ב-18 זה הוא בלחש לסוד שיח, שיח, שמונה, אם נלחנו כאן, קיצור ספרי המנהגים מלאים עליו. אבל, מה הטעם? למה משחקים בסביבון בחנוכה? אנחנו כולנו מכירים טעמי הפשט, שני טעמים, אפילו הגננות מחברות אותם יחד, אחד ש... היו לומדים תורה במסווה של משחק הדריידל, משחק הסביבון, בכל מיני וריאציות של הסיפור, איך היו לומדים, היו משננים משניות לפי הזה, או שהילדים היו מחוץ למערה, ובפנים היו לומדים, וכן, שזה טעם מצוין לילדים, אבל אתם יודעים, כאילו באותו זמן היה נגיד איזשהו מבצע של... של איזה קלפים אחר, היו משחקים על קלפים, אז היו משחקים עם קלפים, או אם אז היו משחקים ביו-יו, נגיד, אז היינו עושים יו-יו. אין, כאילו, זה לא טעם עצמי, והטעם השני הוא, הטעם השני, שאני חושב שהוא טעם אמיתי, שהיו הילדים נאורים לפרסום הנס. למה יש צעצוע? כי הדלקת נרות היא מאוחרת, עם שעת לילה, ואנחנו רוצים את הילדים איתנו, רוצים פרסום הניסה. מה נעשה? אז נעשה משהו שישיר את הילדים. בדיוק, מצוין, תראו את בגוזים, נכון. ולכן, שרחנו גם את הסוגניות, שרחנו גם את הדמי חנוכה. הכל הוא בא בעצם, זה טעם שמאוד אמיתי ונכון, לתת חשיבות. יבואו החוקרים ויגידו לגוי בזמן הזה היה את החגים שלהם, נכון. וגם שהילדים לא יסתכלו בחלון על האורות הנוצפים שלהם, יסתכלו על שלהם. יש סיפור מאוד מרגש שהתפרסם בשנים האחרונות, מעשה כנראה שבאמת היה, ואם לא היה ראוי שיהיה על איזה ילד במנהטן או איזשהו בחוץ לארץ, שעומד ומדליק עם אבא שלו נר חנוכה, אני יודע, 2-3 נרות חנוכה, מדליקים את החנוכיה, ובחלון הם רואים את כל העצים ואת כל האורות של החגים של הנוצרים, והילד אומר לאבא, תראה, אנחנו לא כוחות, כאילו, שם זה כזה... ואבא שלו אומר, נכון, אבל האור שלנו הוא אף פעם לא כבד, משהו כזה, נתן לו. ובאותו רגע יש הפסקת חשמל לרגע. וכל מחווה והנר, הנר נשאר, כן, זה משל... טוב, אז זה קצת אני נכניס פורח של חנוכה, של חסבניות לבית המדרש. מה כתוב על הסביבון? וכאן כבר אנחנו נכנסים למשהו יותר עמוק. כתוב עליו, גושנה, נגהש, הגשן, שנך, כן? נון ג' הישים. זה מה שכתוב על הסביבון. והיום, זה כנראה ביאליק, אמר מה פתאום? זה נס גדול היה שם. נס גדול היה פה שינו. אז הנה הבאתי איתי סביבון. אז שם בסין כתבו נס גדול היה פה. כי שכחו זה הנה. אנחנו נסובב את הסביבון פה, ונס גדול היה פה. אבל האמת שלא כתוב, היה אפשר לכתוב, נס גדול היה פה, לא כתוב נס גדול היה פה, וגם לא נר שמן הלל גדול של מצוות החג, שהם עשו להגיד שזה אתה, כתוב. נון ג' כן, נגהש, זה מה שכתוב על הסביבון, וזה כבר עולם אחר. כי כשאנחנו פוגשים אותיות בעברית, בטח אותיות חסרות פשר, אז מה שקורה, יש פה משהו. אנחנו יודעים שכאן זה כבר, אנחנו עפים מה שנקרא אל עולם של קבלה, אל עולם, כן, ניתן לכם דוגמאות. הבאתי דוגמה אחת, איתי, מזוזה, ועד שנפתח אותה, אני אשאל אתכם עוד מקומות שאנחנו פוגשים אותיות בעברית, סתם אותיות, תחשבו איפה.
בתפילין ישים.
בתפילין, נכון, מה שהדוגמה שחשבתי, בתפילין ישים, בצד אחד שין עם שלוש, בצד שין עם ארבע שיניים, כאילו. מה זה אומר? נכון? גם אני לא יודע. מה זה אומר? כן? במזוזה אתם מכירים? אתם יודעים מה כתוב על המזוזה?
שני דברים.
מה כתוב? שניים
כתוב
את זה, מה כתוב? אני רוצה להראות לכם את זה, כי זה... כן, כן. תראו, כתוב פה משהו, ואף אחד לא... כן, זה... שמחילה ש... נפתח את זה, חזיבה, שלום ודרב. אז כאן כתוב לנו את פרשת קריאת שמע, והיה עם שמוע, כן? כתוב לנו. אבל פה כתוב לנו שדאי ישר, כתוב לנו הפוך את המילים כוזו במוחסז כוזו. כן? יש שם קדוש ואסור להגיד אותו. מה זה אומר? מה? אז כן, נגלה את הסוד. הסוד הוא נמצא פה. זה רמז שמופיע מחוץ למזוזה, שהיא סגורה, רמז שאומר לנו מה כתוב בתוך המזוזה. ובתוך המזוזה, מול המקום שכתוב כוזו במחסד כוזו, כתוב השם אלוהינו השם, שמע ישראל, השם אלוקינו השם. מה הקשר? כי אם תיקחו עוד אחת אחורה, מקף, מיוו, תגידו ליוד קי וו קי, המוחסז. השם אלוקנו השם. זה בעצם כתב סתרים כזה, כן? שהוא פשוט מדלג עוד אחת קדימה, ורומד לנו מחוץ למזוזה, שמחוץ למזוזה יש דברים תנאים שהולכים, ודברים לא צנועים, וכן? ואנחנו לא יכולים באמת לכתוב על מזוזות ביתנו, השם אלוקנו השם, אז אנחנו כותבים את זה ברמז, ובטח יש פה עוד המון מה לכתוב, כן? אז הנה, נתקלנו רק כדוגמה, מוציאות עבריות, יש פה מאחורה, כן? אז הנה, גם הסביבון, לא כתבו פה שום מסר, שום מה זה ראשי תיבות או גימטריה או מה יש פה, אבל צריך להתחיל לחפש את זה. מה יש לנו? אני לא אכנס על הדברים של רבי נתן בשם רב נחמן, שלוקח אותנו לעולם שלם של המקדש, מדבר על גלגל, שכל, זחלים, גלגלים, כן? על המקדש. אני גם אשאר לנו זמן מיותר. אני רוצה שנלך אל אבני שכר, וננסה לעיין טיפה שנמצא לפנינו, לעיין טיפה בדברי ה... הוא ישר מתחיל, הכרתי טיפה בדיוקים שלו, הוא ישר מתחיל איתנו מפרשת מקץ, שבה יעקב שלח, כן, שלח את יהודה להורות לפניו גושנה, את אותם אותיות של... אני אקדים להגיד שאני משתדל כל שנה לקחת איזה סביבון כזה ולמחוק בסוף ולהחזיר את השין המקורי, כן? כי אחרי משמלמד אני חושב שאין כל כך מקום לפי. אם כי, טוב, אולי נספיק גם להגיד משהו על הפי. אבל אני אומר את זה כדי שתזכירו לי אם אני אשכח בהמשך. בואו נראה את דברי אבני שכר. את יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושן. כן? שואל למה שלח לפניו. גם גושנה היה לו לומר, לגושנים. ונראה, ואז הוא מתחיל והוא אומר, גושנה שיהודה יורד, אני אגיד לך, אני קראת פעם, יהודה יורד למצרים, הוא בעצם מתחיל את הגלות הראשונה. כן? אנחנו מדבר על שניים שפתחו את הגלויות, הראשון זה יהודה, והשני שפתח את הגלות וזה דניאל. גם דניאל ילד יהודי שהוא ראשון.
איפה כתוב שיהודה ירד לפני יעקב? הם ירדו כולם ביחד, שהגיעו למצרים התפצלו
לגושן.
יהודה לגושן והשאר
המתינו. מצוין, יכול להיות. לא חשבתי זה הפעם שנתו לו, יכול להיות שהם הגיעו ביחד והוא רק הלך לגושן ראשון. זה יכול להיות, על כל פנים הוא הולך מה שנקרא להתקל ראשון, כן, להרגם את הדברים, לסדר את הדברים, כמו שרש"י אומר, להכין לו בית מדרש, בסוף יעקב ובניו צריכים להגיע למקום, צריך להכין להם איזה קר נחיתה, משטח נחיתה, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ואז הוא אומר, הנה ידוע בגלות ראשון, גלות מצרים, היה כדבר שורשי לכל ארבעת הגלויות, מידה למלכויות אשר הכביד את עולם על ישראל, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, מעשה אבות סימן לבנים, כן? אנחנו יודעים שכבר אברהם ירד למצרים, וכן, זה היה החיסון הראשון לקורונה, אחר כך יעקב יורד לחרן, נותן לו חיסון שני לקורונה, וכן, ובגלות מצרים אנחנו מקבלים את הכוח להיות יהודים, גם בכל הגלגולים שעם ישראל יעבור בהמשך. כל אחד מדלת המלכויות היה מנגד לאות אחד מן השם, כי בכל שם הוויה ברוך הוא אשר ישראל דבוקים בו על ידי מעשיהם וכו'. וגלות מצרים מנגד לבחינה עיונה וקוצו של יום. יש ארבע מלכויות, מלכות מצרים לא חלק מארבע מלכויות, היא השורש שממנו מתפצלים כביכול כל ארבע המלכויות, והיא כולה מרוכזת בהם. וזה סוד והיא בימים הרבים רבים ראשי תיבות רומי בבל יוון ומדי, ובנפול השורש יפלו ענפים ממילא, ויהודה יורד גושנה לתת שם, כן, מסתם יסוד מסתם תורה קדושה זכרו נסיעת מצרים, שבזה מבשם מכל הגלויות, כמו שאמרו הסבתות שם תמיד, עברנו לפרו, נעבור גם את זה. זה היסוד המוסד שאיתו אנחנו עוברים את כל הגלויות. והנה הוא לוקח אותנו לדברי הגור אריה. הגור אריה, לא גור אריה, גור אריה והמהר"ל, הנר מצווה של המהר"ל, הוא ספר על חנוכה, דרך אגב, הוא ספר בעיניי מאוד קשה, אני, כן? אבל הוא מאוד אפשרי ללמוד אותו, בטח בחנוכה, כן? גם יש לנו חג ארוך וגם ספר מאוד מתומצת על חנוכה, אבל כל הנר מצווה עוסק בארבע מלכויות. זה העיסוק שלו. ובאמת ארבעת המלכויות הן מעסיקות אותנו מאוד בחנוכה. זה זה הייצוג שלנו. אז לפנינו רק, לפני שאני ממשיך לקרוא את הזה, נזכר ברבת המלכויות שאנחנו פוגשים אותם בחנוכה בכל הדקת נר, במזמור. מה המזמור? מרצור, מרצור הוא מדבר בדיוק על זה, על מצרים. הבית הראשון מדבר על מצרים, ואחר כך אנחנו עוברים לארבעת הגלויות. שאלה, אני מאוד אשמח לתשובה, למה לא שרים, אין לי, אוקיי? למה לא שרים את זה גם בליל הסדר, או לפחות בפורים? זה רלוונטי לכאורה בדיוק באותה מידה. כן, אז הבית הראשון, נכון, רעות צבא לנפשי, כן, חיים יראו בקושי ושיבוטו מלכות עגלה, זה מצרים, ולא גדולה, הוציא את הסגולה, יצאנו ממצרים, ואחר כך, זה לא נגמר, דביר קודשו הביאני, עם ישראל עולה, בית ראשון, גם שם שחטתי, ובנו גסט והגלני, כי זרים עבדתי, עבודה זרה, ויהיה עם רע, נפתחתי, כמעט שעברתי, כן, ראינו אותנו, ולכאורה, עומד לשאר החטאים, קץ בבל, זרו בבל, קץ 70 נושאתי, זו גלות בבל, הראשונה שעם ישראל יורד, תכף נדבר על דניאל שנמצא שם בבל, ולא נגמר, קורות קומת, ברוש ביקש, אגגי ולמדת, בעצם, המוזרים שלנו מלכות פרס, שירושת מלכות בבל, ונמתה לפח ומוקשת במתון שקטה, ראש היא נמצאת, או יש מומחיתה, ובנה לכיינה ולא הצטליתה, עברנו גם את פרס, זה אפילו היה די מהר, בתוך 70 שנה של גלויות. אבל גם בבית שני לא נרגלו, יוונים נקבסו על היזיים ימי חשמנים, פרצו חומות מגדלה, הקטימו כל השמנים, ומנותח הגנים מצא 10 שנים, ולבינה הראשונה קבעו שיעור בנינים. ואז אנחנו מדברים על העתיד כבר, כי אנחנו מאז ועד היום אנחנו נמצאים תחת אותה מלכות הרביעית, שאין לה חקר, חסור זרוע קודשך ורקס הישועה, נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה, כי הלכה לנו השעה ואין קץ בימי הרעה, נדחי אדמון בצל צדמון, כן אנו רואים שבעה, אנחנו מחכים למשיח. אז בעצם באמת אנחנו בתוך חנוכה, בתוך ההדלקה שלנו, אנחנו באים חשבון עם כל המלכויות וכל מה שעבר עלינו מאז, ומבקשים לקבל כוח מאותו ניצחון על היוונים, לעמוד גם בפני המלכות הרביעית, מלכות רומי, שעד היום אנחנו תחתיה, כמו שראינו בסולם יעקב, בפרשה שלנו, נכון שיעקב אבינו, כן, ראה מלכי אלוהים, עולים ויורדים בו, ראה מלכות בבל עולה ויורדת, מדי עולה ויורדת, ראה מלכות רומי עולה, ואינה יורדת, ואינה יורדת, כן? ואז הוא צריך את הברכה של הקדוש ברוך הוא וכו'. אנחנו נראה את זה גם בפרשות, גם בפרשות הבאות, כל פעם אנחנו נתקל בארבעת המלכויות. אז בואו נראה מה כותב המהר"ל על ארבעת המלכויות. הוא מנסה להסביר לנו אותם. טוב, אז מה הם ארבעת המלכויות? והנה באדם, כן, בעמוד הראשון, בפסקה השלישית, יש כוח גופני וכוח נפשי וכוח שכלי וכוח עליון הכולל כולם. דילגת. והנה מלכות בבל, המלכות הראשונה שבאמת קמה, האימפריה הראשונה שקמה וירשה את בעצם הורישה את עם ישראל, היה מנגד לכוח הנפשי. והנה הם היו מבטלים הראשונים את עבודת המקדש, להם הקורבנות, והקורבנות הם תקנת הנפש. יש כוח הנפש. בבל הם באים ומעמידים תיאוריה, נקרא לזה נפשית, במשך לתקופה נוצר להרחיב את זה טיפה, אבל אם אני חושב מה המשמעות של זה בשבילי, מה המשמעות של כוח הנפש, הכוח, אותו כוח שהתבטא בעבודת הקורבנות, אותו כוח של עבודה, זה הכוח שהם היינו קוראים לו גם עבודה, גם תפילה וגם מסורת. הם שוברו בעצם את הרצף היהודי של הדבקות בין ישראל למש בשמיים, שמתחיל ממעמד הר סיני, בניית המשכן. יש קשר רציף בין עם ישראל לבין המש בשמיים, ואת הקשר, את הדינמיקה הזאת, הם לא יכולים לסבול. הם שברו את העדות הזאת, החיה, שבין ישראל למש בשמיים, אנחנו מכירים את כל הניסים שנעשו בית ראשון, היה ממש נוכחות קיימת של שכינה. לא היה צריך כביכול ללמוד אמונה ולהתחיל לתת את השיעורים בתורה. אתה עלית לרגל, אתה היית בתוך חוויה עמוקה של דבקות אלוקית. והם שברו את זה מפני שהם באמת העריצו את כוח הנפש, וכמו שאנחנו מכירים מבבל מכל הספרים, דניאל, את הפסלים הגדולים ואת המשטרות הגדולים שהיה עושה נבוכדנצר בניסיון להרשים את הנפש. לעומת המלכות אברהם, מלכות מדי, היה מנגד לכוח גופני שהיו חפשים לאבד הגופות, ולכן גזרו להשמיד, להרוג ולאבד. אבל אנחנו גם פגשנו את זה באחשוורוש, את כל המשטאות הגדולים שלו, באמת הגופניות הגסה שאליהם מלכות פרס ירדה. ונעשה שנייה להרחיב את זה שוב, זה מול המסורת, נשאר את זה החיים עצמם, הגופניות עצמם. ואילו יוון היה מנגד לכוח השכלי שהיא תורתנו, כן? שעיקר החוכמה מיישר את השכל, הם רצו בחוכמתם החיצונית הפילוסופית לבטלה מחוכמת התורה. אז יוון, הם באים והם בעצם מבטלים את המלכויות הקודמות ואומרים, בואו נדבר בשכל. הם באים בכוח העליונות הפילוסופית שלהם, הם באים וכובשים את העולם. אמת הדבר, אולי כמה מוסגר, שהיוונים שכבשו, לא שכבשו, היוונים שמולם מלחמו החשמונאים, הם לא היו באמת תלמידי אריסטו, זאת אומרת, אנחנו כאילו אותה, כן, אותה תביעה של תיבעל ההגמון תחילה, וכל הגסות והפרעות הזאת יותר מתאימה לחשברוש מאשר למה שאנחנו יודעים על חוכמת יוון. אבל יש קשר ביניהם, כי התקופה הקלאסית של יוון, כן, שהשיא שלה הגיע בעצם לימי הפילוסופים הגדולים, שתלמידיהם, תלמידם, כן, תלמידו של אריסטו היה אלכסנדר מוקדון, והוא בעצם מכוח אותה תחושת עליונות מוסרית שלהם הלך וכבש את כל הארצות. ואז התחילה תקופה חדשה, נקראת תקופה הלניסטית, שהם עשו איזה רגרסיה אחורה ואמרו יאללה, די עם השכל, ושקרו חזרה לתאבות הגוף והמסורים. רק צריך לדעת, אני אומר זה ממש בקצרה, שזה לא שפגשנו שם בהמיות. כשיוונים, אנשים מפותחים, אינטליגנטים, פילוסופים, הם חוזרים אל הגוף, אז הם כבר לא כמו חשברוש שעושים משתה, תרבו את ושתי כמו זה כל זה, אלא הם עכשיו עסוקים במשהו אחר, שנקרא תרבות הגוף. וזה באמת דבר מסובך שעד היום אנחנו מתעסקים איתו, כן? לא גוף, אלא תרבות הגוף. אז פתאום נהיה משהו כבר הרבה יותר תרבותי, עיוני, יש גם בגדים מיוחדים, זיונים מיוחדים, חוקים, כללים, אבל לפעמים בסוף זה עדיין, בסוף זה עדיין עיסוק בגוף. שוב, כיוון של הספורט זה כיוון חיובי, אבל יש הרבה כיוונים נוספים שעושים אותם מאוד תרבותיים, יש להם עוד מילים וזה, אבל הם גוף בסוף, כן? שוב, לא שיש לנו משהו נגד הגוף, אבל יש לנו, שעושים ממנו תרבות, זה ודאי לא קשור לעם ישראל. ומכאן למלכות הרביעית, היא המדקה ורמס הקולה, זה ביטוי מתוך ספר דניאל, ואני קראתי בה מדניאל את התיאור של ארבעת המלכויות, שהיא, כן, היא לורסת ורומסת את כל מה שהיה לפניה, והיא המנגדת לנפש הכוללת העליונית, שהיא כוללת כל הכוחות, והיא המחברת אותם. אז כן, מלכות הרביעית מנגדת לגוף ולנפש ולשכל, הראו לנו מכל נוטי האדם. למלכות הרביעית, למלכות רומי, יש את הכוח של הכל. הכל זה גם כוח איכותי יותר, שיש לה את הכל, אבל גם יש לה גם את כוח הגוף וגם את כוח הנפש וגם את כוח השכל, יש לה הכל. אם אנחנו רוצים לקחת דוגמה לדבר הזה, פשוט אפשר לגשת לכל מכשיר טלוויזיה ולראות שיש לך את כל הערוצים שאתה רוצה, יש לך הכל, העיקר תשב מול טלוויזיה. כן? זה מהות של התרבות כביכול. אני לא אומר לך מה לעשות, אני אומר לך איפה להיות. כן? אתה יכול, תבחר איזה ערוץ שאתה רוצה, תבחר, יש לך כביכול חופש מוחלט לחיות בתוך הכיכר שאני בחרתי בשבילך. כמו כל מי שפה אי פעם עלה גם לרעיון ברדיו או משהו כזה, אז הוא גם יודע שיש לו חופש מוחלט לבחור את המילים שלו, אבל אם הוא יסטה מסדר היום, מהנושא ש... כן? לא נותנים לך לקבוע סדר יום אחר. אתה יכול, כן? להסתובב בתוך ה... טוב, אולי במשך הוא יפרט את זה לגבי כוח הכל, אבל הכוונה באמת, המלכות הרביעית היא מושלת בך בצורה טוטלית. יש לה מה להגיד על הכל, כן? ויש לה גם את הכוח של הכל. יש לה גם אוניברסיטה, יש לה גם בתי בושת, יש לה הכל, כן? יש לה, היא גם מאוד מרגשת, והיא גם מאוד חכמה. יש לה הכל. ולכן לא כל כך מהר יורדים במת ההיסטוריה. כן? היא באמת איזו הופעה משוכללת של, 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 של שיטה מלכותית. מתלבט, מעניינו קצר, אז אולי אני טיפה, אני אתן לכם מראה מקום להציץ בדניאל פרק ז', שמתוך דברינו אפשר קצת להתחיל להבין שם את אותם ארבע מלכויות שדניאל רואה שעולות מן הים, כל אחד יותר משונה, אריה ודוב, ואז עולה בסוף שם אני פסוק ז', כן, עולה מלכות הרביעית, כן, ממש חיות מפלצות אפשר להגיד, כן, ואז כן פסוק ז', דניאל ז', ז', כן, בשר בינה, אחר כך חזה ביתי בחזבי לילה, ראיתי בחזון הלילה, כן, חבע רביע, חיה רביעית, בחילה ואימתנה ותקיפה יתרה, לא צריך לתרגם, המילים מפחידות מספיק ככה, בשינין דיפרזלה, רברבן, אכלה ומדקה, ושרה ברגלי ארוכה, ברגליים, ברגלי רפסה, וימשניה מכל חייבת הדקדמי, וקרנים עשר לה, ומתחיל יותר את הקרניים שלה, ואתה, כן? וסופו של סיפור שהיא מוסרת את המלכות שלה, כן, הוא שואל מה זה, הוא אומר לזה המלכות הרביעית, ואם תיתן את מלכותה למלכות עליונים קדישי לעם ישראל, כן, אם תבנה מלכות גדולה גדולה גדולה, אבל בסוף היא תמסור את המלכות לעם ישראל. אין מסכם, אנחנו מדברים על מסכמים ככה תמצית של דברי גור אריה ו בספר דברי הנר מצווה, מערב בנר מצווה, שמתאר לנו סביב חג החנוכה את ארבעת המלכויות שמולם עם ישראל מתמודד לאורך הדורות, ואותם אנחנו הולכים לפגוש שוב דרך חג החנוכה. מלכות הראשונה היא בבל, כוח הנפש, פרס, כוח הגוף, יוון, כוח השכל, ומלכות הרביעית רומי, שיש לה את הכוח הכל. בואו נדלג על החבריים ונעבור למיל הבא. והנה ארבעת המלכויות, הם הקמים בכוח הקליפות על ישראל, רוצים לבטל האחדות חס ושלום, והם גורמים שאין נקודה אופדו יתברך שמו בהתגלות לכל בעולם. אנחנו יודעים שעם ישראל, כן, כן, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שתתגלה המלכות של עם ישראל, ובינתיים כל עוד אין השם שלם ואין הכיסא שלם, אז הם מעריכים את גלויותינו. ועל כן המלכויות הם ארבעה שהם מבחינת עלמא דפירודה, פירוד לארבע קצוות, כן? כבר ידעת מבחינת אם אמצע מאחד לכל הקצוות, ומוכר במערל שהארבע זה פירוד, אבל תמיד לארבע יש את הנקודה החמישית שהיא בעצם, כן, כמו בקוביית משחק, יש איזו נקודה שהיא חמישית שהיא נותנת את המרכז לכל הארבע הממדים, הנקודה המרכזית שממנה מתפשטים לארבע רוחות השמיים. ואז כן, שביום הוא יהיה השם הוויה, שזה גם ארבע אותיות בכל ארבע רוחות השמיים, למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד, שמו אחד, ואז תשוב המלוכה לבית ישראל והוא אחד בארץ. מה זה ואז? כן? שנדלג על השורה, כשהתבטלו כל המלכויות, ישוב הכל נקודת האחדות. כן? כבר זה שורה אחורה, כתכתיב, אז יהפוך אל עמים, שפה ברורה, תקרוא יחד, תקרוא כולם בשם הוויה, וכו'. הנה תוכן הדברים האלה הם דברי הגאון, המערב וכו'. ואז הוא נותן שם כוכבית שמופיעה שם בני יצחר באותיות עוד יותר קטנות, אבל עושים אותה באותיות קצת יותר גדולות, כי זה חוזר אלינו ואל הסביבון שלנו. הוא ישר שולח אותנו אל הסביבון הזה, בואו נראה. הגה, ובזה תביא מנהג אבותינו תורה, אשר המנהג בימי חנוכה, שהוא חינוך לגאולה עתידה, עם רבי ימינו, משחקים הנערים לחתיכת עץ מרובעת זאת, ועליו בדלת קצוות חקוקים אותיות גושנה, בפירוד עוד אחד לכל רוח. והעץ הזה מתגלגל לנקודת קוטב מרכז האמצעי. יש לו גם שפיץ, להורות שהמלכויות הללו, המרומזים בתיבת גושנה כנל, המנגדים בפירודם בקצוות, הנה כולם סובבים על המרכז נקודה האמצעית, ישראל המאחדים הקצוות. על כן הקצוות הסובבים על המרכז, כולם התבטלו על המרכז, ואז הפוך אלומים שפה ברורה לקרוא יחד לשם השם, תתבטל לגמרי זומת נחש. בואו נוכל להבין את זה. בעצם רב נחמן אומר שהיה בבית המקדש על סביבון, אבל אומר בני שכר על פי המערב, אומר הסביבון זה העולם שלנו, זה העולם בעצם, וקמו ארבע מלכויות, כל מלכות היא מנסה להעמיד את הסביבון, להעמיד אותו, היא באה להעמיד שיטה, היא באה ואומר להם יש את הדרך להוליך את העולם, יש לנו כיוון, יש לנו שיטה, יש לנו תיאוריה ואידיאולוגיה, וזה יורד עד למלכות, עד לרצים שיוצאים חופים למדינה ומדינה ככתבה. בא בבל ואומר, הכל יושב על הנפש, הכל יושב על רגשות הלב, הכל יושב על המסורת, על הרגלים, על ההתפעלות, על זה הכל עומד. הם מעמידים על הנפש את הסביבון, ולא תאמין, הוא עומד. הוא עומד עד שבאה מלכות אחרת ונותנת לה מרפק, ואומרת לה, לא, לא, יש לי דרך טובה יותר. דרך עמידה יותר. באה מלכות אומרת לכל אופן עומד על הגוף, באה חשברוש שאומר זה לא עומד ככה, אני אבוא, אני אדאג שלכולם יהיה טוב, שלכולם כן, שיהיה לכולם לחם ושעשועים, ככה זה יעמד. הוא מנסה להעמיד את זה על הגוף, ובאים היוונים ואומרים זה יעמוד על השכל, כן? זה הסביבון צריך לעמוד על השין, אחו לי את השין, שמו לי פק, אבל צריך לעמוד על השין, הוא צריך לעמוד בסביבון. ובאה המלכות הרביעית, היא אומרת, עזבו אתכם, הכל, תקחו גם מזה וגם מזה וגם מזה, הכל, כן? ותקשיבו, זה עומד, הסביבון עומד. ורק עם ישראל אומר לה, תראו, הוא צריך לעמוד על השפיץ. וזה לא עומד, זה לא עומד, כן? זה לא עומד. כאילו, זה פשוט לא עומד, זה לא עובד, כן? כן, צדיק, כן, על צדיק, עמוד אחד העולם עומד, צדיק שמו, כן, צדיק באמונתו יחיה, הכל עומד על נקודת האמונה, האמונה, זה לא עומד, כן, זה לא מחזיק, זה לא מחזיק, לא מול יוון ולא מול, כן, אבל יש צורה אחת שבה זה כן מחזיק, כולנו יודעים, שבה הסביבון מחזיק, ואיך הוא מחזיק? כן, כשאתה מסובב אותו, כשאתה מסובב אותו, אז הוא מחזיק יפה מאוד. וזה מה שאומר המדרש שנבאתי אותו פה למטה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, ממש הפסוקים הראשונים של הבריאה, אנחנו כבר שם פוגשים את ארבעת המלכויות. משמעון מלאקיש פתר קנה בגלות. והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל. ובוהו, זה גלות מדי, להבהילו להביא את נאמן. וחושב זה גלות חייבן שהחשיך הענף שנמצאים בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השעון, לכם חלק מלכי ישראל. על פני תהום, זו מלכות על שעה שאין להם חקר כמו התהום, מהתהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן, אבל ורוח אלוהים מרחצת על פני המים, יש כזה אנרגיה שנכנסת פה, זה רוחו של מלך המשיח. צריך להכניס פה אנרגיה, צריך להכניס פה את רוחו של מלך המשיח, ברוחה דמלכה משיחה, אז זה פתאום זה מסתובב, זה עומד, וגושנה האותיות האלה, בגימטריה, משיח. זה מה שהוא כותב פה, בני שכר. כן? תסתכלו בסוף. וגושנה, כן? שהוא אומר בסוף, בדי בליד משיח, בגימטריה כאן, אתם רואים? כן, זה אומר לך, בליד משיח. בגימטריה משיח. כן? ואז הילדים שלנו, הם משחקים בכל חנוכה. 2000 שנה. או מאז שהתחילו את המנהג הזה. בחתיכת עץ שיש עליה גימטרי המשיח, והם מסתובבים אותה, והיא מסתובבת, והם מתלהבים, והם מתרגשים, וכולנו, כן, זה עומד, זה עומד, זה יכול לעמוד. אם רק מכניסים את את האמונה, את התורה, את התקווה, את רוח דמלכה משיחה שדוחפת, דרך יוון, דרך פרס, דרך מדי, דרך כל הגלויות, דרך כל הזה, יש כאן הכנה וחינוך לגאולה, לגאולה עתידה. וזה באמת ככה, באמת אלה החיים שלנו, של עם ישראל, וזה המפגש המיוחד שלנו בלילות החורף הארוכים, בתוך חנוכה, בתוך החושך שאצל כולה, כן, שמחובר אל אותה תהום, אל אותו חושך של יוון, אל אותו תהום של המלכות שלא נגמרת, שערכה לנו השעה, וכל המסיבות שכל הגויים עושים בתקופות האלה בחוץ, והחגיגות שלהם, עם ישראל בא ואומר, סביבון יעמוד, יעמוד, הוא עומד על השפיץ, כן? רק צריך כמובן את רוחה דמלכה משיחה ואני מרגיש בדברים האלה מתקדמים דברי אמת. יש לנו הרבה, למדנו על ארבע כוחות, כן? על הכוח של הנפש, אמרתי, של המסורתיות, שוודאי אנחנו זקוקים. על הכוח של החיים והגופניות ושמחת החיים, ודאי אנחנו זקוקים להם. וכוח השכל, שאיתנו גם אנחנו מדהים את כוח התורה, כן? ואת כולם יחד אנחנו צריכים לחבר בכוח של ציפייה לישוע. טוב, הבטחתי לכם עוד משהו. עבדה בטורנר, הוא פה, כן? עשיתי ללמוד איתו הרבה. אז לפני כבר די הרבה שנים שככה כל חג אני נושא ככה מנהג אחד לנסות להיכנס אליו, ואז הגעתי לבני שכר הזה, אז באתי ושאלתי אותו, נו, מה זה הפה הזה, כן? אז הוא אמר לנו, הוא אמר שבדור שלנו אולי כן צריך לשים פה, הוא אמר כי היום יש משהו חדש, יש פלורליזם, אז אולי מי שלא יש לו סביבון כזה זה, אז זה יכול לכוון על ה, כן? על הפלורליזם. אבל בגימטריה זה לא יעזור עם המשיח. מה? יכול להיות גם, כן, שזה, יש דעת גם כזאת. אז זה הפה. ככה או ככה, באמת, אני חושב שצריך הרבה, ניתן הרבה כבוד לעד. אז אם הרב חגי פה, הוא פה, אם לא אפשר להגיד עוד כמה דברים מנהגי ישראל. מה? טוב, אז שיהיה לנו שבוע טוב, ברכה והצלחה, וחג שמח.